לפעמים העמוד עץ חיים יצא במקומו, אני רוצה להחזיר את זה חזרה, שם אין לך בעיה. כי ההכנסה וההוצאה של עמודי עץ חיים היא לא כל כך בחוזקה, עושים אותה בעדינות, זה הכל רפוי, אתה מכניס את זה בקלות, אתה לא צריך להביא פטיש בשביל זה. לכן להכניס ולהוציא את זה, זה לא כל כך נורא. אבל מה שאין כן לגבי הרימונים, שם יש בעיה יותר חמורה. ולכן כדאי שהגבאים יעדקו את זה, ייקח פלייר, יעדק את זה טוב, אחת ולתמיד, כדי שהילדים לא יוכלו לפתוח את זה, זה הדבר הטוב ביותר. אחרת, זה ילך להם לאיבוד, כדי שיוכלו לקיים את המצווה תמיד, למען יעמדו ימים רבים, לא כדאי להשאיר את זה כך. לילדים מותר לבנות לגו בשבת. למה? גם שם זה לא נשאר בניין של קיימה, גם זה בניין לשעה, שאחרי כמה שעות הילדים עצמם הם שבונים והם שהורסים, ולכן גם זה דבר שאינו אסור. לי ולך, לאנשים גדולים, הדבר אסור. היות וכל צעצוע מלוכלך שאינו ראוי לצור על פי צלוחיתו, כתב מרן נקמן בסימן ש"ח סעיף ממה, שיש בזה איסור מוקצה. היסוד הוא על פי הירושלמי פרק ד' של מסכת הענית, שאומר טור שמעון למה חרב ששיחקו בו כדור בשבת. כך פסקו להלכה שיבולי הלקד ושאר הפוסקים, וכך דעת מרן. הכדור לא ראוי לצור על פי צלוחיתו, ולכן הוא מוקצה בשבת. לאו דווקא הכדור, אלא כל הצעצועים של הילדים שהם מלוכלכים, מזוהמים ואינם רואים לצור על פי צלוחיתם, בכולם יש את גזרת חכמים זו, בכולם הדבר אסור לגמרי מכל וכל. אני עובר לסימן רש פה, תשמיש המיטיים את הענוגי שבת, ולפיכך עונת על מדי חכמים הבריאים מליל שבת לליל שבת. מותר לבעול לך תחילה ותפילה בשבת, ואין בו משום חובל ולא משום צער לה. כידוע, הצדוקים והקראים מסלפים דברי אלוקים חיים. בין היתר, הם מסלפים את פירוש הפסוק בחריש ובקציר תשבות, והם מפרשים את זה שאסור לקיים יחסים בשבת. וכידוע, רבי אברהם בן עזרא, הוא היה אחד מראשי המתקיפים והלוחמים בהם. עיקר חיבורו על התורה היה כדי לפרש ולקיים את דברי רבותינו, התורה שבעל פה, ולהוציא מלובם של הצדוקים, של הקראים הרשעים האלה. גם על הפסוק הזה, בחריש ובקציר תשבות, גם כאן הוא בא וטוען עליהם, אומר, אם תרצה להסביר את הפסוק כך, אם כן, מה זה ובקציר? בקציר, אם כן הכוונה, לידה. אז הוא יכול לטעון שבידי האדם החריש, וכי הקציר בידי האדם, וכי האישה בידה לקבוע מתי היא תלד, ולכן מזה הוא מוכיח שהכל הדברים שהם בודים מליבם, הכל שקר וחזב. הוא מתחיל את הפסוק עם הדברים שאמר החכם להרע של הקראים, שמו היה ענן. אז הוא מתחיל, אמר ענן, ימח שמו כענן. אחר כך הוא מביא את דבריו, שהכוונה היא על התשמיש, ועל זה הוא משיב על דבריו, שאם הוא יאמר את זה בחריש, הלא בקציר, יחריש. שם אי אפשר לפרש ככה, שם הכוחו לסתום את הפה, הוא לא יכול לפרש. אם כן, סופו הוכיח על תחילתו שהכל דברים בטלים, הכל קשקוש, כל הדברים האלה לא היו ולא נבראו. מרן עובר לבעיה שנייה, הגמרא דנה בזה בכתובות וב. והבעיה כאן, יש אב מלאכה, אחד מלמתת אבות מלאכות, אדם ששוחט בהמה או עוף. שוחטו חייב משום נטילת נשמה. יש בזה איסור מן התורה. כשהאדם הזה חובל וצריך את הדם, אפילו שהנשמה לא יצאה, גם בזה אסור מן התורה. למה? מה ההבדל אם הוא הוציא את כל הנשמה או הוציא חלק מהנשמה? כי הדם הוא למעשה חלק מהנשמה, ולכן אין יותר לאדם לחבול. ואם אומרים לך תתרום דם, אז האדם הזה הולך ותורם דם בשבת, חובל לרפואה, חייב מן התורה. אלא שאל אותם, זה דחוף, פיקוח נפש? אם לא, אני אבוא במוצאי שבת, יתרום לכם דם. מה פתאום שיבוא עכשיו וייתן להם ביום שבת דם? אלא אם כן יש מקרה של פיקוח נפש. קורה לפעמים שיש אנשים, יש להם סוג דם מיוחד. זה לא דם שמצוי. יש אולי אחד ממאה, אחד מאלף, שיש להם את הסוג דם הזה. אנשים כאלה בדרך כלל, הם רשומים בתחנת מגן דוד אדום בבנק הדם. אז לפעמים בא אמבולנס מיוחד אצלו לבית בשבת, אומר לו תשמע, בא אצלנו אדם עם שטף דם במעיים, צריכים לתת לו מיד מנות דם, אם לא האדם הזה יכול חלילה למות, תראה המגלובין שלו הולך ויורד, אנחנו רוצים שתתרום לנו דם. האדם הזה יש לו סוג דם נדיר, אין לנו דרך אחרת, רק אתה שתתרום לנו, הנה חדמה, ייתן להם מיד. קודם כל יש בזה מצוות הצלת נפשות, ולכן ייתן להם. לפעמים הם לא צריכים להטריח אותו, הם מביאים את המכשירים שם באמבולנס, הוא מיד נכנס לאמבולנס, נותן להם את הדם והם נוסעים לבד. לפעמים הם לא באים בצורה הזו, לפעמים הם מוכרחים שהוא יבוא בעצמו, מותר לו לנסוע, שייסע לשם לבית החולים, לבנק הדם, איפה שצריך, זה נקרא פיקוח נפש. אבל הלאה אחי, בסתם מקרים צריכים דם, אני מסכים שצריך דם, אבל אפשר לתרום דם ביום שישי, במוצאי שבת, זה לא צריך להיות דווקא ביום שבת, יש להם בדרך כלל רזרבה, בבנק הדם יש תמיד עודף גדול של דם. ולכן, באופן כללי צריך להיזהר, יש בזה איסור מן התורה. עוד דוגמה שנייה, הפוכה. אני בא וחובל בבהמה, מוציא ממנה דם, ואת הדם הזה הכלב שותה. חובל וצריך לכלבו. יש תועלת בזה. בזה, בכל הדברים הללו, על יבד כול עלמה, יש איסור מן התורה, זה מלאכה צריכה לגופה. מחלוקת יש בגמרא בשבת עין ה', בחובל ולא צריך לכלבו, אלא הדם נשפך לאיבוד. האם על יבד רבי שמעון שמלאכה שאינה צריכה לגופה, גם בזה פטור, או נאמר לא, כאן זה חמור יותר, בחובל ומבעיר יהיה הדבר חמור. המסקנה היא שגם בזה, גם בחובל ומבעיר, אם אדם הולך לאיבוד, אז בחיי גוונה אין איסור מן התורה. לכן, כל הבעיה שלנו כאן בסעיף זה היא שאלה מדרבנן. הרי מיד לאחר בעילת מצווה, אז יצא ממנה דם. השאלה היא אם מותר הדבר הזה או לא. ודאי שכל חובל עשו מדרבנן. למה כאן יהיה מותר? הספק של הגמרא הוא האם דם מפקד פקיד או חבורי מחבר. אם יש לך דם בתוך הכוס, על יבד כול עלמא מותר לשפוך את הדם הזה. אז גם פה כאילו זה מכונס בתוך כוס ולא מחובר למחזור הדם הרגיל. זה הספק של הגמרא והמסקנה היא להתיר. אמנם בספר האגודה מחמיר, אבל רוב ככל הפוסקים התירו. גם המאירי כותב שכאן אין ודאות שיצא דם, אולי הבעילה תהיה בהטיה, ולכן אין בזה שום איסור. אמנם יש מחמירים, אבל מעיד כף החיים שהמנהג בירושלים להקל בדבר, ולכן אין איסור מעיקר הדין, אלא גם בזה אנחנו פוסקים כדעת מרן שקיבלנו הוראותיו. קל וחומר שהמחלוקת היא, כמו שאמרנו, מחלוקת בדרבנן, אלא שאנחנו הספרדים צריכים להיזהר לייחד את החתן והכלה לפני השבת. למה אני מדגיש אנחנו הספרדים? אצל האשכנזים הם מקפידים על זה מאוד, הם תמיד דואגים מיד אחרי השבע ברכות מייחדים את החתן והכלה. אנחנו לא נהגנו בייחוד הזה, ולכן אם נניח הם התחתנו ביום שישי, צריך לפני כניסת השבת שיכנסו לחדר אחד יחד, כדי שלא יהיה כקונה קניין בשבת. אפילו אם החדר לא יהיה נעול במפתח סגור, גם בזה בחיי גוונה יהיה מספיק, העיקר שידאגו לעשות את זה לפני כניסת השבת, עליו הכי אסור. אני קורא סימן רש פה ב' סעיף ג', הכל עולים למניין שבעה, אפילו אישה וקטן שיודע למי מברכים. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. הגעה ואלו דווקא מצטרפים למניין הקרואים, אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים. בדין עבד כנעני כדין אישה, אבל אם אמו מישראל מותר לעלות, ואסור לקרות בראש מגולה, ואין איסור לקרות עם הארץ נכבד ועשיר וגדול הדור לפני תלמידי חכמים, כי אין זה ביזיון לתלמיד חכם, רק כבוד לתורה שמתכבדת באנשים גדולים. וממזר מותר לעלות לספר תורה. המשנה במגילה יוטט דנה לגבי מקרא מגילה, וההלכה היא ילד קטן לא יכול לקרוא מגילה כדי להוציא אנשים אחרים. הן במצוות דאורייתא והן במצוות דרבנן, תמיד הכלל, ילד קטן לא יכול להוציא אחרים ידי חובה, כי החיוב של הילד הוא פחות מאיתנו. לנו יש מצווה מן התורה או מדרבנן, אצל הילד זה יורד דרגה. במקום מצווה דרבנן, אצלו זה טרדר הבנן. ממילא החיוב שלו יותר קלוש, יותר חלש מאיתנו. כמו שבכל מצווה, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים מדי חובה, כך גם הילד באופן יחסי נחשב בזה כאילו אינו מחויב במצווה. אבל כאן הדין הזה יוצא מן הכלל, שהגמרא מתירה לכתחילה שילד קטן יעלה לספר התורה. הקלו חכמנו, כאן יש כולה מיוחדת, והטעם לזה, בזמנם לא היה להם חזן, אלא כל עולה לספר תורה היה הוא בעצמו קורא. כמו שעד היום אצל אחינו התימנים, כך רגילים, אין להם חזן תמיד, העולה בעצמו יודע מראש שהוא צריך לעלות שישי, שביעי, מכין את הקטע שלו וקורא את זה יפה בטעמים. ולכן, הרבה בתי כנסת היו סובלים שלא היה להם שבעה עולים שידעו לקרוא יפה את הקריאה, את הקטע שהם חייבים בו. באו חכמים והקלו שגם ילד קטן, גם אם הוא פחות מגיל בר מצווה, יוכל לכתחילה לקרוא בתורה. ואז, כשהילד הזה עולה, הילדים ברוך השם יש להם זיכרון טוב, דיו כתובה על נייר חדש, לא נייר מחוק, ואז בזה אתה מציל את הציבור הזה שיוכלו לתפקד כהוגן, יוכלו לעסוק בתורה ולקיים את מצוות קריאת התורה כדת וכדין. לגבי שבעה אין שום ספק, אין שום בעיה, אין שום מחלוקת, ודאי שהוא מצטרף למניין שבעה. השאלה היא רק איזה עלייה, האם איזה עלייה שתהיה, ראשון, שני, רביעי, חמישי או לא. הגאון מימוניות מסביר שהכוונה היא רק עליית שביעי. כך הוא מפרש את לשון הגמרא, הכל עולים למניין שבעה, שהוא יהיה משלים, מפתיר את העליות האחרונות האלה. או אם ירצה גם העולה לתת לו עלייה נוספת, מוסף, גם כן יהיה אפשר. אבל העליות שלפני זה, עליית שלישי רביעי, אל תיתן לילד קטן שהוא עדיין פחות מגיל בר מצווה. רוב הפוסקים חולקים על זה. ולהלכה, דעת מרן שכל עלייה שתהיה, שלישי, רביעי, חמישי, כל עלייה שתהיה אפשר לתת לילד. נכון הדבר שגם דעת רבנו הארי להחמיר. אבל מעיקר הדין, יש לנו כולה, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לפסוק בזה להקל כדעת מרן, שיהיה רשאי האדם הזה לבוא ולתת לילד הקטן הזה את העלייה, איזה עלייה שהוא קנה, רשאים להעלותו, ואין בזה שום חשש איסור. אם הוא שואל מראש, עצה טובה, הנה חנמה, תגיד לו, תקנה עליית משלים, שיעלה גם העולה, יתנו לו עלייה אחרת. אבל אם קשה הדבר, הוא כבר קנה ואי אפשר להטות אותו למקום אחר לעלייה אחרת, הנה חנמה, יכולים לסמוך להקל. לפי דעת מהרם מלמד, כל זה דווקא כשהוא מברך, והחזן, אדם גדול, הוא שקורא לנו בתורה, הגדול לחזן הוא שמשמיע לנו את קריאת התורה. רק בזה הקלו חכמים. אבל אם האדם הזה בא ואומר, לא, הילד גם יברך וגם יהיה חזן, הוא בעצמו יקרא. בזה אינו רשאי, ככה העתיקו מגן אברהם, הבאר הטבע ורוב האחרונים. אבל לעומתם הפרי מגדים אומר, הרי בזמן הגמרא לא היה להם חזן, ואם הגמרא מקהילה ואומרת שהכל עולים למניין שבעה אפילו קטן, פירוש הדבר שהקטן הזה גם יקרא. ולכן דעתו של הפרי מגדים שאפילו אם הילד הקטן הזה הוא בעצמו קורא, גם כן יכולים לסמוך להקל ולתת לו את העלייה הזו. להלכה, אם שואלים אותנו העצה טובה, לכתחילה כדאי להחמיר. למה לך לעבור על דברי מהרם מלמד והמגן אברהם? יותר טוב שהילד הזה רק יברך ואת הקריאה עצמה יקרא הגדול, החזן, זה מה שראוי לעשות לכתחילה, לצאת ידי חובה לבד כול עלמה. אבל לפעמים קורה שמוכרחים לתת לילד הקטן, כגון, יש בתי כנסת רבים בעולם שאין להם חזן. הברירה שם, או שיתנו לילד קטן בן העשר, הילד הזה בן העשר הוא ברוך השם יודע לקרוא, או שיתנו לילד הזה, או שבכלל לא יקראו בתורה. אז כדי שלא יפסידו לגמרי את מצוות קריאת התורה, אין ברירה, אין מנוס בשעת הדחק הזה, הנה חנמה, יכולים להקל ולתת לילד הזה שיהיה חזן. כך היה הדבר לפני 20 שנה בתל אביב. היה שם מפולת, דור חזנים אחד הלך, נפטר, הלך לעולמו, ולא היו חזנים בגיל הביניים. היו נאלצים לקחת תלמידי ישיבות, נערים בגיל 10-12, ולא היה להם שום ברירה. פנו ושאלו את החכמים והקלו להם בדבר. כשהילד הזה הגיע לבר מצווה, אז הציבור שמחו מאוד, שמחו מאוד בשמחת הבר מצווה של החזן שלהם. עכשיו יהיה גדול המצווה ועושה, יהיה להם יותר טוב. אבל מעיקר הדין, כמו שאמרנו, יכולים לסמוך להקל כשאין ברירה. היום בארץ כמעט ואין את הבעיה הזו, פה בירושלים בפרט יש לנו שפע עצום של חזנים, אבל יש עדיין מושבים קטנים, או בעולם, בעולם הרחב יש מחסור עצום בחזנים. יש הרבה קהילות של יהודים בצרפת, בארצות הברית, שאין בכל בית הכנסת אפילו חזן אחד. הם מגיעים לקריאת התורה, פותחים את ההיכל, אומרים אתה ראית על הדעת, שרים את הכל, ואחרי זה סוגרים את ההיכל. אין מי שיקרא בתורה, בוכים וסוגרים את התורה. אילו הייתה הבעיה רק שהם לא יודעים טעמים, אז הטעמים לא לעיכובה, מותר לקרוא בתורה אפילו בלי טעמים, בתנאי שידע לקרוא. אין להם אנשים שיודעים לקרוא גם, זה הבעיה. אולי הם פרופסורים, יודעים לקרוא בלטינית, באנגלית, בצרפתית, יודעים 20 שפות אחרות, אבל לשון הקודש, לקרוא אותיות השוריות, הם לא יודעים. אנחנו כאן בארץ, כולנו ברוך השם יודעים עברית. אין השבע מרגיש בצערו של הרעב. אפילו אם אתה לא יודע טעמים, תיתן לאדם שהוא קריין מעולה, יודע לקרוא יפה עם הדגשים, מלעל, מלרע, יקרא יפה, זה מעיקר הדין מספיק. אבל שם לא יודעים בכלל לקרוא, לכן הם מסכנים נאלצים, אחרי שפותחים את ההיכל סוגרים אותו, לא מוצאים בכלל את הספר תורה. עד כדי כך המצב נורא וקשה. אז אם זכו ויש להם איזה ילד, איזה נער בן 10 שיודע לקרוא והוא יכול לקרוא להם בתורה, בוודאי שנותנים לו לקרוא, ולא חוששים בזה לספק ברכה לבטלה. אתה לא אומר וציוונו לקרוא בתורה, הברכה היא יותר כוללת, כמו שמשמע מדברי הראש בברכות ממזיין, שהחשש לברכה לבטלה בברכות האלה של ברכות התורה זה פחות מאשר לגבי ברכות אחרות. יש מחלוקת בראשונים לגבי חזן או עלייה לספר תורה לילד קטן בימים שני וחמישי. האם מה שהגמרא אמרה, כל עולים למניין שבעה, זה דווקא למניין שבעה או גם לשלושה? זו המחלוקת שיש בראשונים. הרמב״ם דן בנושא הזה בשני מקומות, גם בפירוש המשניות וגם בתשובה. פירוש המשניות הוא מביא דברי גאון, הוא לא מזכיר את שמו, אלא תשובה בשם אחד מהגאונים. הכל עולים למניין שבעה, אבל לא למניין שלושה, לשלושה לא. כך דעת הרוקח והרבה מגדולי האחרונים. טעמם ונימוקם, רבותינו הקלו שהילד הזה יהיה אחד מהשבעה. אתה מחבר אותו, נבלע בשבעה, זה לא נורא. שם הקריאה, הפרשה גדולה, יש שעת הדחק, מוכרחים להיעזר בקטנים, לכן יש לך כולה מיוחדת, למרות שזה תרד רבנן, מוציא אותנו חד דרבנן. אבל לגבי שני וחמישי, אין לך את השעת הדחק הזה. קל מאוד למצוא שלושה עולים שיודעים לקרוא, יעלו את העליות שלהם, וזה לא כל כך דחוק כמו קריאת פרשה ארוכה ביום שבת בבוקר. ולכן, דעת הרבה מגדולי הפוסקים שאין לעלות ילד קטן בימים שני וחמישי. אבל לעומתם, רוב הראשונים דעתם להקל בזה לכתחילה. כך דעת התשבט, בנו הרשבש, נכדו יחינו בועז, המאירי, הרבה מהפוסקים דנו בנושא הזה והתירו בעדיה שגם בשני וחמישי מותר לעלות ילד קטן. והם מפרשים את הגמרא כך, הכל עולים למניין שבעה, ביום שבת מצוי הרבה שבאים ברוב עם לבית הכנסת, יש אנשים נכבדים ותלמידי חכמים. אפילו אם יש אנשים מכובדים ותלמידי חכמים, גם אז הכל עולים למניין שבעה אתה נותן לילד. קל וחומר בשני וחמישי שאין כל כך הרבה אנשים, יש יותר פיזור ולא תמיד יש חכם, קל וחומר אז שמותר לתת גם לילד קטן לעלות לספר תורה. כך דעת הרבה מהאחרונים, וסיעתה לדבריהם ספר תשובות הרמב״ם שיצא מהגניזה הקהירית. שם אנחנו רואים בפירוש שהרמב״ם התיר לעלות לספר תורה גם בשני או חמישי. הרבה מהפוסקים דנו מה דעת מרן. גם בדעת מרן יש מחלוקת בין המתי יהודה ושאר האחרונים. מרן כתב הלכות קריאת התורה בשני מקומות. הוא כתב את דיני קריאת התורה של שני וחמישי מסימן קוף למד ה עד קוף ממתת. שם כתב את כל דיני קריאת התורה. פה מרן בסימנים הללו רש פ ב רש פ ג מרן כתב דיני קריאת התורה של יום שבת. שם בהלכות קריאת התורה של שני וחמישי מרן לא כתב כלום. לא הזכיר את הדין אם אפשר לעלות ילד קטן או לא. היכן מרן כתב את ההלכה הזו? רק פה. רק בדין הכל עונים לבניין שבעה. אם כן משמע, למה מרן דילג על ההלכה הזו שם? משמע, שם בשני וחמישי הילד לא יכול לעלות לקרוא בתורה. רק פה הכל עונים לבניין שבעה, רק בשבת ולא יותר. זה מה שדנו בדעת מרן הרבה מהאחרונים. אבל לידך גיסה יכולים לומר, אם הסברנו בדעת הגמרא, לשון הגמרא כל עולים למניין שבעה, אמרנו אפילו שבעה וכל שכן שני וחמישי, אז גם מרן התכוון לזה. מרן כתב כאן את הדין הכל עולים למניין שבעה, והתכוון כל שכן שני וחמישי למניין שלושה. מה שלא כתב מרן שם, סמך על מה שיכתוב כאן, סמך על סוגיה בדוכתה, זה הכל. ולעולם, גם מרן יודע שאפשר לעלות ילד קטן גם למניין שלושה בשני וחמישי. אפילו אם נרצה להתעקש ולומר בדעת מרן אחרת, מרן לא ראה את תשובות הרמב״ם והמאירי. הרבה מהפוסקים האלה שאמרנו מרן לא ראה אותם. אם מרן היה רואה שרוב הראשונים דעתם שגם ילד עולה למניין שלושה, יכול להיות שמרן היה חוזר בו. לכן אפילו אם נאמר שדעת מרן הפוכה, אין לנו מצד זה הכרח גמור לקבל את הפסק. קל וחומר שרוב האחרונים הלכו בזה כדעת השבות יעקב, שאמר בדעת מרן שהילד קטן עולה למניין שבעה וגם למניין שלושה, שגם בשני וחמישי יכולים לעלות ילד קטן. בנושא הזה כתב תשובה בספר בן אברהם, הוא דן להאריך בנושא הזה ומסקנתו להקל מעיקר הדין. הוא אומר אין בזה חשש ברכה לבטלה. א', התוספות במסכת עירובין צדיק זין אמרו שילד קטן האבא לא חייב לחנך אותו באיסור ברכה לבטלה בלא תיסה, תן לילד שיברך בצורה חופשית כדי שילמד טוב איך לברך כל ברכה. זאת ועוד, לפי הראש בברכות ממזין אמרנו שהברכה הזו היא כוללת קצת, אין לה לשון וציוונו לקרוא בתורה, ולכן גם מצד זה אין לנו הרבה מה לחשוש. כך שמעיקר הדין קרוב הדבר להיאמר שמעיקר הדין גם ביום שני וחמישי מותר לתת לילד שיעלה לספר תורה. הבעיה העיקרית היא בכל הלכה אתה מחפש מהו המנהג, איך נהגו עם ישראל, לפי זה אתה מחליט איך ההלכה. בוא ותראה בכל הבתי כנסת בעולם ילדים קטנים לא עולים לספר תורה בשני וחמישי. אם כך יש מנהג להחמיר, אז יהיה מנהג להחמיר. אם כן, מה כוחו של הפסק שאנו רוצים לומר שילד יכול לעלות? על זה משיבים הפוסקים ואומרים אין ראיה מהמנהג, הילדים האלה המסכנים מקופחים, וכי בשבת אתה רואה שנותנים לילדים? הרי לגבי שבת אין ויכוח, כל הפוסקים פה אחד מודיעים שילד קטן יכול לעלות לספר תורה. וכי בשבת אתה חושב שהגבאי נותן לו עליות? לא נותן. הילדים מסכנים, אין להם כסף, והגביים לא יתרמו לו, לא ייתן עלייה, הוא לא יחלק עליות בחינם. במציאות הילדים האלה מקופחים, אז גם בשבת מקפחים אותם, אז מה הראיה בשני וחמישי? לכן מהמנהג אין לנו הכרח גמור, אין לא ראינו ראיה בדבר הזה. לכן חזר הדבר על עיקר הדין, ומעיקר הדין אין איסור לתת לילד הזה שעלה לספר תורה, אפילו בימים שני או חמישי. אבל סוף סוף יש מחלוקת. אז למה לך להיכנס למחלוקת? הילד הזה רוצה עלייה לספר תורה? תגיד לו ביום שבת. למה לך להקדים? בשביל מה יום שני או חמישי? תגיד לו, אתה רוצה עלייה? אין בעיה. ניתן לך עלייה גם העולה? אנחנו ניתן לך עלייה הקטע מחמישי עד שישי, זה יהיה גם העולה. תעלה, תברך. אם אתה נסעת, תוכל לברך אחרי זה גם הגומל. הכל, מה שאתה רוצה, בבקשה. למה לך להיכנס למחלוקת? יותר עדיף לא להכניס את כל הציבור במחלוקת זו. אבל אנחנו מדגישים את ההלכה הזו, כי לפעמים יש מקרה של שעת הדחק. הכיצד? אנשים בני תורה, כשיש להם בר מצווה, הילד שלו מגיע לעול המצוות, אז הוא מדייק. אם הילד הזה נולד בתאריך כף בסיוון, אז הוא הולך מראש לבעל האולם, אומר לו, אני רוצה את האולם בכף בסיוון, זה התאריך המדויק, אז אני עושה את חגיגת הבר מצווה, מצווה כהלכתה, סעודה, יומת הוועד הרבנן. אבל לפעמים האנשים האלה אינם בני תורה, הוא הולך לאולם, בעל האולם מסתכל ביומן, הוא רואה באותו היום זה תפוס, אומר לו, תראה, שבועיים קודם זה פנוי, אתה רוצה אני אעשה לך הנחה, במקום $1,000 יהיה לך $900, בלב אחי האולם ריק, במקום שילך ככה על האוויר, מוכן לתת לו את זה, והאדם הזה מסכן לא מבין מה ההבדל, אז יהיה שבועיים קודם, למה לא? לפעמים הם אומרים להם שבועיים אחרי זה גם, וזה כבר לא טוב. לפעמים הילד לא מניח תפילין בשבועיים האלה, עדיין לא עשה חגיגת בר מצווה, כך הם חושבים. אם היו רק מקדימים, עוד הייתי מוחה להם. אבל הידיעותות האלה בעלי האולמות לפעמים עושים גם הפוך. טוב, המציאות היא שקורה לפעמים שהאנשים האלה מתפתים ועושים את חגיגת הבר מצווה שבועיים קודם. ואז הם עשו את הבר מצווה ביום רביעי, באים למחרת ביום חמישי לבית הכנסת. הם לא מודיעים מראש לגבי, בלי להודיע, בלי כלום. יום חמישי יש כאן עניין בשעה 6, הם באים כל האנשים, כל המשפחה, עם הכיבוד, עם הכל. אם לא תיתן עלייה לילד הזה, אז כולם יכעסו על הגבי, הם לא יבינו אותו. הם לא יבינו מה זה, קטן עולה למניין 7 ולא למניין 3. הם אומרים לך, הנה הוא כבר בר מצווה. כבר בא לעולם, שמח את ידו עליו ועשה אותו בר מצווה. הם לא יבינו, ויהיה כאן חלילה חשש של מחלוקת או נעימות גדולה. אז במקרה כזה אפשר לסמוך להקל, בדיל ויעבור, לא נורא. תיתן לילד את עליית שלישי. אבל אם הם שואלים מראש, מתייעצים מראש, הוא בא לגבי, נותן לו הזמנה, אומר לו מראש, כך וכך העניין. אז אגיד לו, הגבי, תשמע, אנחנו נשמח שתבוא אלינו, נשיר לכבוד הבר מצווה, יומת הוועד הרבנן, אבל תבוא אלינו רק אחרי התאריך המדויק. תבוא אלינו בעוד שבועיים, נשמח לארח אתכם. זו העצה הטובה ביותר כדי לא להיכנס למחלוקת הפוסקים. אבל האנשים האלה עמי ארצות הם פלחים לגמרי, לא מודיעים לגבי, הם באים, לא שואלים שאלות, מעמדים אותך בפני עובדה. בפרט בכותל יש את הבעיה הזו בכל שני וחמישי שם, באים מכל מיני מקומות נידחים, כל מיני אנשים מרחי פרחי שאינם יודעים הלכה, והחזן כבר עומד בפני עובדה, מה יעשה? טוב, לא צריך לחקור ולדרוש, לא ישאל שאלות, יסמוך שאולי זה באמת בר מצווה והלאה, אולי זה אחרי הבר מצווה ויעלה אותו לתורה. אין איסור בדבר. כל זה בתנאי. התנאי היסודי הוא, כל מה שמרן כתב למעלה בסימן קוף למתת, אסור להעלות עם הארץ לספר תורה. אדם שעולה לתורה מברך ולא קורא יחד עם החזן, קרוב להיות שהברכות הם לבטלה. אז אם לגבי מבוגר אמרנו כך, אז מה כוחו של הילד? אתה חושב שלילד יש יותר כולה? לא. לכן כל ההיתרים שאמרנו, אפילו לגבי עליית ילד ביום שבת למניין 7, אפילו שם היסוד הוא בתנאי שהילד הזה, כמו שאמרנו, יקרא יחד עם החזן מילה במילה. אבל אם הילד הזה לא קורא יחד עם החזן, אלא אחרי שמברך את הברכות מתחיל להסתכל, כל המעבררים כולם מסתובבים, או שיש אחד מקולקל, וכן על זה הדרך. אז כל הדברים האלה בוודאי לא יתירו לילד הזה כלל ועיקר שיעלה לתורה. לפעמים הם מצלמים, אם זה שני וחמישי, אפשר להביא צלם, מביאים צלם להיכל, והוא עומד ומצלם, אז במקום להסתכל לתוך הספר תורה לקרוא, אז הוא רוצה לתפוס פוזה יפה, אז הוא מסתכל, מחייך לצלם, אז זה בוודאי שלא כהוגן. על זה אין ויכוח. פוסקים ידעו שקטן כזה תעיף אותו, אל תיתן לו בשום אופן יותר. לכן כדאי שהחזן יאמר להם מראש, בשעת הקריאה לא זורקים סוכריות, לא מצלמים. אתם רוצים תמונות לפני זה, אחרי זה, אבל באותה השעה אין שום תמונה שלא יהיה הגה. אין שום תמונה שלא יהיה הגה.
הקדוש לבסיס את כל הקרקע. תמיד את הנער בין השיר השפדה, כשאמת את הרוח שאתה יפה, הוא בא, ומתאים את שיש להם ידעת פתיחה לרוח, ורק מילה הודיעות אמרת. הוא יהיה בקשת את הרבים, וזה את השיבות האחר, וחק לתת כבר אלה שאמר, יסבר את הכל אחרת בצורה טובה ומסודרת, כדי שהכל יהיה תואם את ההלכה, ולא יהיה חלילה שום בעיה. נניח אדם יושב, קורא או שומע את המגילה. החזן הגיע לקראת הסוף, הוא היה צריך ללכת לשירותים. קם, הלך. כשהוא חוזר, כבר גמרו. החזן כבר מברך, הרב את ריבנו. הוא לא יכול טוב להמשיך איתם את התפילה. אלא, הוא היה ויסי המלך החשברוש מס. הוא צריך לקרוא מתוך מגילה כשרה את מה שחסר לו. זה לגבי דין מגילה, אין בזה ויכוח. על יבד יקול על מה זה כך. אבל לגבי קריאת התורה, קורה לפעמים שאדם יוצא באמצע לשירותים וכיוצא בזה, ואז האדם הזה כשחוזר רואה, כבר הגיעו למפטיר, חסר לו קטע מקריאת התורה. הוא לא חייב ללכת למניין אחר, לחפש מניין אחר, כדי להשלים את מה שחסר לו. היסוד של דין זה מדברי הרמב"ן במסכת מגילה בדף ה. הרמב"ן אומר, כל המטרה בקריאת התורה שהציבור יעסוק בתורה. זה לא חובה אישית כמו מקרא מגילה שאני אישית חייב לקרוא. אלא הציבור, והציבור ברוך השם עסק בתורה, המניין המשיכו, הרכבת נסעה הלאה, כל הציבור שמע, כל המניין שמע את כל הפרשה כולה. ולכן האדם הזה אינו חייב לחטט את רגליו ללכת למקומות אחרים כדי להשלים את הקטע שחסר לו. כך גם הר"ן אומר שזו חובת הציבור, כך משמע גם בדברי רבנו הארי. רבנו הארי היה קשה לו לבוא להתפלל בבית הכנסת. בבית הכנסת היה קשה לו לכוון את כל סדר הכוונות שצריך להיות על פי הקבלה. ולכן היה מתפלל בביתו. היה לו מניין קבוע בבית, היו באים אליו אנשים, ושם היה מתפלל על פי הכוונות. שם לא היה ספר תורה. היו האנשים גומרים את התפילה, הקהל היה הולך לשמוע קריאת התורה, רבנו הארי לא היה הולך. תגיד, איך זה? אתה מפסיד מצווה? מצוות קריאת התורה? אלא ודאי, גם רבנו הארי כנראה סבר כדעת רמב"ן, שזו חובה על הציבור, הציבור ברוך השם הלכו. מה החובה לעסוק בתורה? אצל רבנו הארי כל היום וכל הלילה היה כולו שקוע בתורה, לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, היה כל הזמן שקוע בתורה, אז למה לתרוח וללכת לקרוא דווקא את הפרשה שם בבית הכנסת? משמע שגם רבנו הארי הבין שכל זה חובת הציבור ולא חובה אישית. אם זו חובת הציבור, העיקר שעסקו בתורה, אז מה נפקא מינה להעמיד את התורה? יש בשירות. אבל זה הייתה שכן להמציא להרקק בנבר. וזה היה כזה כתארץ. שיהיה דבר שישור חמיד. בכלל יום חובים לשבת, יוצא דבר חבור של יום שבת, כתור מגיע שבת כתארץ, שעבר סגילה בעמוד ברשות הרבים, יבוא לידי חיוב חילול שבת וסקילה, לכן לא קוראים את המגילה ביום שבת, מקדימים ליום שישי. כך גם שופר, לולב, דוחים את המצווה. למה אתה קורא בתורה ביום שבת? תגיד, שמה יטלטל את הספר תורה, ארבע, עמוד ברשות הרבים. אלא ודאי, זה לא חובה אישית כמו מקרא מגילה או לולב. אלא כאן זו חובה של הציבור. ורבים אחד מזכיר את השני. רבים מדקרי העדדה. ולכן שם באמת לא גזרו ולא אסרו חכמנו. ולכן הדבר נשאר בהתרו ומותר לנו לכתחילה לבד יקול העלמה לקרוא בתורה. הנפקא מינה בזה גם לגבי אבל בתוך שבעה ימי אבלות. ההלכה היא, אבל חייב בכל המצוות שבתורה. לכן, ביום שבת, מגיע ליל שבת, חייב לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום. למרות שהוא אסור בדברי תורה כל שבעת הימים. אבל כאן אין לו ברירה, הוא חייב האבל הזה להשלים פרשיותיו עם הציבור, כמו שכולנו חייבים במצווה זו, גם הוא חייב במצווה וקורא. למחרת בבוקר, אחרי התפילה, הוא רוצה לקרוא לבד מתוך חומש את סדר קריאת התורה, נוסף על מה שקרה אמש. זה לא רשאי. אילו היה הדבר חובה אישית, היינו מחייבים אותו, כמו מקרא מגילה. אבל כאן זה לא חובה אישית, זה חובה על הציבור. לכן, אינו רשאי לחזור שוב עוד הפעם ולקרוא עוד הפעם את הפרשה במקום מה שהחזן אומר בבית הכנסת. אלא, כאן, בדוגמה זו, נחשב הדבר אצלו, כאילו אינו חייב, ממילא זו חומרה שבאה על ידי כולה, הוא קורא בתורה ביום שבת שבתוך השבעה. מרן כתב ביורה דעה בסימן תח, שדברים שבצנעה גם בשבת שבתוך השבעה נוהגים. מרן מונה שם ארבעה דברים שנחשבים כדברים שבצנעה, והם
רחיצה, תשמיש, לימוד תורה. גם הלימוד תורה, מה הוא לומד? לומד הלכות תענית, הלכות שעבעב, או לומד הלכות שבת? מי שם לב? מי עוקב אחריו? לכן גם בזה אנחנו אוסרים את הדבר עליו, או להחליף את הבגדים הפנימיים, גופייה, לבנים, גם בשבת הדבר אסור. כל הדברים האלה נחשבים כדברים שבצנעה. ומנהלי, בדמרן מן הראוי יהיה להחמיר לכתחילה, ולא כדאי שהאדם הזה יחמיר ויבוא ויקרא את קריאת התורה, יסתפק במה שקרה, שניים מקרא ואחד תרגום, זה המינימום והמקסימום אצלו, ואינו רשאי לקרוא יותר. יש להם טעות בספר תורה ואין להם ספר תורה אחר, מן הראוי שכל הציבור כולו ילך למקום אחר. כגון, אם זה בשכונות הללו, ילכו כולם יחד למוסיוף. יש ברוך השם במוסיוף הרבה מניינים, אז ילכו ויוציאו הציבור הזה ספר תורה, ויכולים להמשיך מאותו קטע, לא חייבים להתחיל את תחילת הפרשה, אלא אם מצאו את הטעות בעליית חמישי או שישי, אז יכולים להמשיך מאותו הקטע והלאה עד הסוף, בזה יגמרו את הפרשה. זה מה שאומרים להם, עצה טובה לכתחילה. אבל לפעמים אין להם אפשרות, כל המניינים תפוסים, אז יכנסו למניין ששם מתחילים את קריאת התורה, גם בזה יצאו ידי חובתם, זה מה שמייעצים להם לכתחילה. אם יש, הנה מה טוב. אבל אם זה במושב או בסיס בצבא, בסיס בצבא אין לך אפשרות כזו, אז יקראו את ההמשך, יגמרו את הפרשה מבלי לברך. עכשיו, לטלטל ספר תורה אחר לא כדאי. במקום שיביאו את הספר תורה, יותר טוב שהציבור ילכו לשם, זה עדיף יותר. אלא אם כן, בירושלים פה, בשכונות האלה, יש לך עירוב טוב. עירוב כפול, עירוב גם של המועצה הדתית וגם של העדה החרדית. אז מעיקר הדין אין איסור לטלטל בתוך העיר, אז ממילא יכולים לסמוך להקל גם להעביר ספר תורה, אם קשה לאנשים ללכת כולם. בקיץ לא יורד גשם, אין פחד שהספר תורה יקרה לו משהו, ורוצים להביא את הספר תורה, הולכים 10 אנשים, מלווים את הספר משם לכאן, רשאים מעיקר הדין לעשות כן. אבל אם זה בצבא, מקומות כאלה, לטלטל ממקום למקום, שם אם אין עירוב, זה איסור גמור על פי הדין, ואפילו ספר תורה אתה לא רשאי להעביר. אם הספר תורה נמצא במועדון ורוצים להעביר את זה לבית כנסת או הפוך, לפעמים בית הכנסת נמצא בצריף והרסר פוחד שיגנבו את זה, לכן הוא מעביר את הספר תורה למועדון, שם זה שמור יותר, יש שם מנעול רב בריח. אז במקרה כזה צריכים לדאוג מערב שבת להעביר את זה, כדי שלא יבוא לידי איסור טלטול וכיוצא בזה, יקדימו רפואה למכה לכל העניין. אדם מבוגר שתמיד עולה לתורה ולא קורא, לא רוצה לשמוע לנו, אנחנו מעירים לו, אתה חייב לקרוא עם החזן, והוא לא רוצה לשמוע, הוא שם פס עלינו, גם אתה תשים פס עליו ואל תעלה אותו לספר תורה, אלא אם כן גם העולה, תן לו גם העולה. אבל עלייה שמנה, עלייה רגילה, לא כדאי לתת לאחד כזה, מהטעם שאמרנו, היות והאדם הזה ספק אם הברכות שלו הן טובות, אז אין לך אם כן 7 עולים, יש לך 6. ואם היו 2-3 כאלה, אז אין לך לא 7 ולא 6, יש לך 4 עולים. לכן מראש, זהו חכם הרואה את הנולד. מראש, כשאתה הולך להתפלל בבית כנסת, כדאי שתמצא לך בית כנסת טוב, שכל 7 עולים אנשים בני תורה, שכולם קוראים יחד עם החזן מילה במילה, אז מראש תגיע למקום כזה שתצא ידי חובת קריאת התורה בצורה מושלמת. למה לך ללכת למקום שיש שם אנשים הרחי פרחי, עמי ארצות שלא יודעים את ההלכה הזו, ויכשילו אותך אולי בברכה לבטלה וכיוצא בזה. לכן כדאי מראש שיתרח, אפילו אם יהיה לו מרחק יותר גדול, יקיים מצוות שכר פסיעות גם. יבוא לבית הכנסת הזה, פה ברוך השם כולם בני תורה. כאן כולם קוראים יחד עם החזן. יבוא לכאן הרמ"א כותב בשם הר"ן שכל הדין הזה שיתרנו לעלות ילד קטן לספר תורה, הכוונה אחד מהשבעה עולים יהיה ילד, אבל לא שבוא ונעשה את כל השבעה עולים ילדים קטנים. אם רוצים לארגן איזה מניין בבית ספר כדי לעודד את הילדים, אז נעשה מהילד שיהיה חזן ויעלה לתורה, וכל 7 עולים יהיו ילדים בן 10, חס ושלום, אין דבר כזה, לא תהיה כזאת בישראל. אלא כל העולים הם מבוגרים, כולם אחרי גיל בר מצווה. אחד או שניים מתוך 7, אז בזה יכולים באמת לתת לילדים קטנים. רשפ"ב, סעיף ג'. הכל עולים למניין שבעה ואפילו אישה וקטן שיודע למי מברכים. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור הגעה, ואלו דווקא מצטרפים למניין הקרואים. אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים, דין עבד כנעני כדין אישה. היום לא מצוי כל כך הדוגמה הזו של עבד כנעני, אבל מדאורייתא גם בזמן הזה ייתכן הדבר, אז רשאי לעלות לכל אחת מהעליות. אמנם יש אומרים שבזמנם היו העולים לא מברכים אלא רק הראשון והאחרון, ואז כשהיה מובלע באמצע אחת העליות בלי ברכה היה רשאי, אבל היום בזמן הזה שכולם מברכים אינו רשאי לעלות לספר תורה. מרן אין דעתו כן, אלא מרן דעתו שאפילו בכל אחת מהעליות בזמן הזה שמברך גם כן רשאים, הן לגבי קטן והן לגבי עבד או אישה. אבל אם אמו מישראל מותר לעלות, ואסור לקרות בראש מגולה, ואין איסור לקרות עם הארץ נכבד ועשיר וגדול הדור לפני תלמיד חכם, כן זה ביזיון תלמיד חכם, רק כבוד לתורה שמתכבדת באנשים גדולים. וממזר מותר לעלות את ספר תורה ועין קוף למצזיין מסדר הקרואים. אור זרוע אומר שצריך לעלות לספר תורה בראש מכוסה. המתי יהודה ושאר האחרונים שואלים מה החידוש פשיטה, הרי למדנו למעלה בסימן ב' שאסור ללכת ארבע עמוד בלי כובע. דבר שני, למדנו בסימן צדיק א' סעיף ג' שאסור להיכנס לתוך בית הכנסת בלי כובע. זאת ועוד, כשאדם עולה לתורה הרי הוא קורא פסוקים, מברך ברכה, אומר שם שמיים, במסכת סופרים כתוב שאסור לומר שם שמיים בלי כובע. אז מה החידוש שהרמ"א בשם אור זרוע אומר לנו כאן שהדבר אסור? לכן מפרש המתי יהודה שהכוונה היא אדם שרגיל ללכת עם כיפה, כשבא לברך ברכת המזון כתב רבנו ירוחם צריך ללבוש כובע גדול, עיטוף. העתיק אותו מרן בבית יוסף בסימן קוף פג' אומר גם פה הכוונה שלא רשאי האדם הזה ללכת ולקרוא בתורה עם כיפה לקטנה, אלא חייב לקחת מגבעת, ואם אין לו מגבעת או ברט שירים את הטלית על הראש שלו, שיהיה הראש עטוף יפה כמו אדם שהולך לפני מלך. אתה הולך עם איזה כובע קטן? אתה הולך עם המגבעת היפה. כך גם לגבי זה העתיקו אותו הרבה מהאחרונים, כף החיים ועוד. אבל האמת הוא שמקור ההלכה הוא מאור זרוע, והאור זרוע לא מתייחס בדוגמה הזו, אלא בזמנו של האור זרוע היה מנהג בצרפת שהיו ילדים עולים לספר תורה בלי כובע בכלל, ועל זה הוא צועק, איך ייתכן כדבר הזה לעלות לספר תורה בלי כובע, ועל זה הוא מזהיר. אם כן, הדברים הם כפשטם, ולא לחייב במקום הכיפה המגבעת. לכן אדם שעולה עם הכיפה לספר תורה יש לו על מי לסמוך, מעיקר הדין אין איסור בדבר. אבל אם הוא שואל עצה טובה, כדאי להחמיר כמו שאומר מתי יהודה, עצה טובה כמשמעלן שיעלה את הטלית על ראשו לפחות באותו רגע משום כבוד התורה. כל זה, כל הוויכוח, כשהכיפה הזו מכסה את רוב הראש, בזה אמרנו מעיקר הדין זה מספיק, התוספת היא חסידות. אבל אם הכיפה לקטנטנה יש לו איזה כיפה שמכסה 30% 20%, זה לא טוב, זה לא מספיק. שם בוודאי שיש חובה מעיקר הדין שיעלה את הטלית מעל ראשו, ולא רק בקריאת התורה, כל התפילה כולה, כדי שתהיה לו תפילה מושלמת. לכן אם יש אדם שיש לו כיפה קטנה והוא רוצה להיות חזן, יש לו אזכרה. אבל אם הכיפה כל כך קטנה, הוא לא יכול להיות חזן, איך יתירו לו לעלות בצורה כזו? לכן תביא לו טלית, תוציא מיד מהאכל טלית, תיתן לו שיעלה את הטלית מעל ראשו, יעטוף יפה את ראשו. זו התקנה הטובה כדי שהאדם הזה יוכל למלא את חובתו. מסיים הרמ"א, ממזר מותר לו לעלות לספר תורה. נכון שהוא פסול לבוא בקהל, הכוונה היא להתחתן עם ישראלית, אבל יכול לעלות לספר תורה, מצטרף למניין, דינו כדין יהודי לכל דבר בכל הדברים הללו. מרן כתב למעלה בהלכות קריאת התורה בסימן קוף ממא לדברי המרדכי שמצד הדין מותר לעלות שני אחים זה אחר זה, או אב ובנו זה אחר זה. מצד הדין מותר, אלא שרגילים לא לעלותם בבת אחת בזה אחר זה משום עין הרע. האורחות חיים פסל, אמר אסור לעלותם בזה אחר זה, כי קריאת התורה היא כעין עדות, עדות השם נאמנה, ולכן כמו ששני אחים, אב ובנו, לא יכולים להעיד יחד, גם פה אסור להם לעלות לספר תורה בזה אחר זה. אבל רוב הפוסקים חולקים על ארוחות חיים. אלא עיקר הטעם, מה שלא מעלים שני אחים, משום עין הרע. אנשים יגידו, תראה, כל התורה כולה נהיה של המשפחה הזו. כולם עולים, האבא והבן וכו'. ולכן, מצד עין הרע, מן הראוי שלא יעלו בבת אחת, אלא עולה קודם האבא, אחר כך מביאים אדם זר. הוא ממצע בין האב לבן, אחריו יביאו את הבן, בצורה כזו אין חשש. אבל אם מעלים אותם בזה אחר זה, לא רשאים. כותב מה? עולה קודם האבא, אחר כך מביאים אדם זר. הוא ממצע בין האב לבן, אחריו יביאו את הבן, בצורה כזו אין חשש. אבל אם מעלים אותם בזה אחר זה, לא רשאים. כותב מהר"ל, אפילו אם האנשים האלה יגידו, אנחנו לא חוששים מעין הרע. יש אנשים פנאטיים, חושבים, אנחנו שמים פס, מצפצפים על עין הרע. אין דבר כזה. אי אפשר לצפצף, ואסור לגבי או לחזן להעלותם בזה אחר זה. אפילו אם הוא כבר בא לעלות, אז החזן לא יוריד אותו מהטבע. כיוון שעלה לא ירד, יגיד לו תחכה בצד, תחכה קצת. יביאו בינתיים עולה אחר, אחרי שיגמור העולה האמצעי, אז יעלו את הבן, יעשו בדרך זו, אבל לא יעלו אותם בזה אחר זה. הפרי חדש ושאר האחרונים נחלקו, האם סבא ונכד אפשר לעלות מיד בזה אחר זה. המסקנה היא כמו שאומר הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו רוח חיים, שבן ביתו מותר. הסבא והנכד אין להם שמות שווים. אם הסבא קוראים לו אברהם אזולאי, אולי הנכד שלו קוראים לו יצחק סוויסה. אני יודע, יש לו שם אחר. זה בן ביתו, זה כבר שם אחר, ואנשים לא תמיד מקשרים בין הסבא לבין הנכד. אפילו אם הסבא כהן, אולי הנכד ישראלי. אבל אם זה בן בנו אשר יישא את שמו, בזה מן הראוי להימנע. אצל הספרדים אנחנו נוהגים לקרוא על שם הסבא כבר בחיים. אז הסבא קוראים יעקב כהן, וגם הנכד יעקב כהן, שניהם אותו דבר. אז זה ניכר, כולם מרגישים מיד שזה סבא ונכד, ושוב יעשו עליהם עין הרע, מי יודע מה יהיה. ולכן מן הראוי למנוע. מדוע אנחנו מחמירים עד כדי כך, שגם אם האדם הזה לא רוצה להקפיד, אנחנו אוסרים עליו, משום שעניין עין הרע זה דבר שהוזכר בגמרא, במדרשים, בעשרות מקומות. אלה דברים שעלולים להזיק מאוד. המשנה במסכת אבות פרק ג' הגמרא אומרת שהעין הרע מוציא את האדם מן העולם. הגמרא במסכת בבא מציעא בדף קז, בהרבה מקומות הגמרא דנה בנושא הזה, מביאה את הפסוק ויסיר השם ממך כל חולי, זה עין הרע. רב לטעמי, רב היה בבית הקברות ואמר 99% מתו מעין הרע, רק אחד מת בצורה נורמלית. זאת אומרת, אנשים רבים מתים לפני זמנם. אם בשמיים כתבו לו 80 שנה, רק אחוז אחד מתים בגיל 80, בזמן הטבעי. הרוב הגדול מתים מעין הרע, לכן אחד מת בתאונת דרכים, אחד מאיזה מחלה לא עלינו. השאלה למה המחלה באה לאותו אדם ולא לאדם השני? בדרך כלל, אלה הם התוצאות, כולם משום עין הרע. הגמרא בבבא מציעא מ"ב מביאה את הפסוק, יצב השם איתך את הברכה, באה שמחה. בהסמך לשון דבר שהוא מכוסה מן העין, אין הברכה מצויה בדבר מנוי, ספור, שקול, אלא רק בדבר הסומים מן העין. נמצא שעניין עין הרע משמעותי. אפילו בענייני הלכה יש לו משמעות רבה. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ב', הגמרא אומרת, אסור לאדם לעמוד על שדה חברו בזמן שהיא עומדת בקמותיה, שלא ישים עין הרע בשדה. לכן אם יש שותפות בחצר לשני שכנים, בא אחד מהשכנים אומר, אני רוצה לעשות גדר. השני אומר, בבקשה, תעשה, אבל על חשבונך, אני לא משלם כלום. הוא יכול לכפות אותו שישלם 50%, כל זה משום עין הרע, כמו שהסבירו הרמב"ן ורבנו מאיר הלוי בתוליתולה בספרו יד רמה. נמצא שהדבר הזה יכול להיות משמעותי גם בעניינים של הלכה בדיני ממונות. אתה רואה, אפילו האבות חששו מהדבר הזה. אברהם אבינו כשחזר מהעקדה החזיר את יצחק בלילה, לא באו ביום, שלא ישימו עליו עין. זה עלה על המזבח, מת, עוד הפעם חזר לתחייה, שלא ישימו עין, החזיר אותו בלילה. יעקב אבינו מה אמר לבנים? למה תתראו? היה להם אוכל, יכלו עדיין להמשיך לחיות. למה תתראו לפני בני עשיו ובני ישמעאל כאילו יש לכם אוכל? ירדו מצרימה, שובו שברו לנו מעט אוכל. כל זה היה כלפי חוץ. אמר להם, אתם הולכים למצרים, אל תיכנסו כולכם בשער אחד. כולם היו, ברוך השם, חכמים, גיבורים, כולם היו עשירים, לכן כל אחד הלך בשער אחר, לא הלכו יחד באותו מקום. יעקב אבינו פחד מעין הרע, ברך את יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת על העין וכו'. לכן אי אפשר לבוא ולזלזל בדברים האלה, אלה הם דברים שהמשנה באבות אמרה, דברים שנאמרו בגמרא, במדרשים. המדרש אומר, למה לוחות הראשונות נשתברו? משום שניתנו בקולי קולות, לכן שלטה עין הרע אפילו על הלוחות, קל וחומר עלינו. ולכן כל אדם יהיה זהיר, ישתדל להצניע את עצמו. הגמרא אומרת, שאל אלכסנדרוס את החכמים, מה יעשה אדם ויחיה? אמרו לו, ימית עצמו. מה יעשה אדם וימות? יחיה עצמו. זאת אומרת, אדם שרוצה להתאבד לא צריך לקחת אקדח ולהרוג את עצמו. יש דרך פשוטה מאוד, ישתדל לבלוט בכל מקום, הוא יהיה ראש המדברים, בכל מקום הוא יהיה אבו עלי, כמו שאומרים. אם יש לו קצת כסף, ישתדל להראות את עושרו ורוב בניו. כל שנה מחליף אוטו, כבר מודל 86 לא טוב, צריך לקנות אוטו מודל 87 וכן הלאה. אז כולם מסתכלים על זה, מי יודע, ישימו עין על האוטו, יתהפך האוטו והוא יהרג בפנים, וכן על זה הדרך. אם אתה רוצה לחיות, ימית את עצמו, הכוונה יחיה ברמה יותר נמוכה, ישתדל לא להראות את עושרו, יסווה את העושר שלו כדי שאנשים לא יסתכלו עליו, לא יהיה בולט בתוך החברה, ואז על ידי זה יהיה לו קל יותר לחיות, לזכות לאריכות ימים ושנים. התורה הזהירה אותנו, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, לכן כל אחד ייתן מחצית השקל. לא סופרים את הגולגלות, סופרים את השקלים. אתה רואה בשמואל ב' דוד המלך נכשל בזה, ספר את עם ישראל, עבר על מה שנאמר לא יימד ולא יספר, פרצה בהם מגפה. אומר הכלי יקר, כל זה בגלל עין הרע. כשסופרים את האנשים זה גורם שיבוא עליהם עין הרע. נמצא, אתה רואה בתורה, במדרשים, יש מלא וגדוש כל מיני בעיות מעניין זה. לכן גם אם האדם הזה אומר, אני לא כפדן, אני מוכן לעלות אחרי הבן שלי, אבא ובן יחד לעלות לספר תורה, לא רשאים. אפילו בעניין מצוות לא אומרים שליחי מצווה אינם נזוקים, כי כאן זה נקרא שכיה חזקה, ובמקום שהנזק מצוי אנחנו לא יכולים להקל ולהסבות את כל העניין הזה, לעשות את ההלכה פלסטר. גם לגבי נישואין, לא מחתנים יחד ביום אחד שתי אחיות. אבא זה עושה חשבון, אני אשלם לאולם היום, בעוד חודש עוד אולם, זה הפסד של אלפי דולרים. ככה נעשה את הכל יחד, יכולים אנחנו לחתן את שניהם, ברוך השם לשניהם כבר יש שידוך טוב, למזל טוב, יעשו את החתונה בבת אחד, כיבוד בבת אחד, עושים את זה בזול, ככה גומרים מהר את העסק, אין יותר. למה? משום עין הרע, כך פסק הרמ"א באבן העזר סימן סמך ב'. וכהן הרבות, יש הרבה דברים שההלכה מונעת מחשש זה, ולכן לא יעשה רק חשבון של הכסף, יעשה חשבון של החיים. שם חלילה זה יפגע, אנשים יגידו, אתה רואה? זה בבת אחת יוצאים מהבית שתי בנות, מכה אחת שתי בנות. מי יודע מה יקרה, אולי אחת תתגרש, תתאלמן, תחזור אליו הביתה. בשביל מה? למה לא צרות? מה העבודה הזאת לכם? כדאי שיזהר. המקור של חמסה, יש לו דווקא מקור מהזוהר. הזוהר מספר על ינוקה קדישה, שלא רצה לדבר עם החכמים, הם לא קראו קריאת שמע באותו יום, לא רצה לדבר איתם, הוא הריח לפי הריח שלו, כמובן ברוחניות, שהם לא קראו קריאת שמע ולא רצה לדבר איתם. עד שהם אמרו לו, אנחנו היום היינו עסוקים במצווה, והעוסק במצווה פטור מהמצווה, לכן לא קראנו קריאת שמע. רק אז הוא הסכים לדבר איתם. הם ראו שהתינוק הזה, הילד הזה, יש לו נשמה גבוהה. שאלו אותו, בן כמה אתה? אמר להם, אני בן 5. ולא בגלל עין הרע, אלא כך הוא האמת, תשאלו את האמא שלי. אז מהלשון שהוא אמר ולא בגלל עין הרע, משמע שסגולה נגד עין הרע מספר 5. כך משמע, מביאים רמז, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, עשה לו יעקב אבינו לעשיו חמסה בעין שלו. טוב, דברים יפים, סגולות יפות, אדם שיכול להימנע, הנה חנמי יעשה את הדברים האלה. אבל הסגולה הטובה ביותר, כמו שאמרנו, יבוא ויעסוק בתורה, ישלח את בניו ללימוד תורה, מעזרת השם זה יקדים רפואה למכה, זה הדבר הטוב ביותר. גם לגבי מילה של תאומים, אמרו שם הסגולה נגד עין הרע, שיאמר באמצע בין המילות את הפסוק, המלאך הגואלתי מכל רע. יש כאלה שאפילו בזה לא נח דעתם. מה הם עושים? הוא מזמין את כל הציבור לבית הכנסת בשעה 8 בבוקר מילה. בשבע וחצי, חצי שעה קודם, הוא מלט את התינוק הראשון בבית. שם יש מניין של המשפחה, עושים את המילה הראשונה בבית, ואחרי חצי שעה עושים את המילה השנייה בבית הכנסת, גם משום הטעם הזה, וגם כדי שירוויח את הברכות. ואז הוא יוכל עוד הפעם לחזור לברך, להכניסו בביתו של אברהם אבינו על המילה. יש גם שינוי מקום וגם מפסק בזמן. הנה חנמה, רשאים לעשות כן. גם שם באמת חוששים מהדבר הזה. אפילו אם אמרו לו לעלות אחרי אביו, אז הוא אמר לגבאי שהאבא עלה קודם, אני הבן. אולי הגבאי לא זיהה אותו, יגיד לו אני הבן, אני לא יכול לעלות כעת. ואין בזה חשש שמזמינים אדם לעלות את ספר תורה והוא מסרב, שיש בזה חלילה קיצור ימים. כותב הגאון רבי יוסף חיים בתורה לשמה, שכל הדברים נאמרו כשאדם יכול לעלות ולא עולה. כאן הוא לא יכול לעלות, כאן הוא מנוע בגלל עין הרע. ולכן אומר הרב תורה לשמה שיסרב. שיאמר להם שלא, רשאי לכתחילה לסרב. אני עובר לסעיף ד'. נוהגים לקרות שבעה ולגמור עמהם הפרשה. ואומר קדיש וחוזר וקורא עם המפטיר מה שקרה השביעי. הגעה וכן נוהגים ביום טוב שאין המפטיר ממניין הקרואים. אבל בחול שאסור להוסיף על מניין הקרואים, השלישי הוא המפטיר. וביום שמוציאים שני ספרים או שלושה, המפטיר קורא באחרונה. המנהג הוא שהמפטיר הוא עולה מספר 8. למרות שמעיקר הדין, לפי דינה דגמרה, המפטיר יכול להיות מספר 7. אנחנו מחמירים, ותמיד נותנים 7 עולים, המשלים הוא השביעי, והמפטיר הוא מספר 8. אבל בדיעבד, אם קראו רק 7 עולים בסך הכל, גמרו את התורה, גמרו מוסף, בדיעבד יצאו ידי חובה. אבל אחד חילה כמו שאמרנו, מן הראוי שיהיו 8 עולים. ולכן, המשלים הוא מספר 7, גמר את כל הפרשה כולה. נגמרה גם המכסה של 7 עולים, גם הפרשה נגמרה וגם 7 עולים, לכן מיד אחרי זה אומר חצי קדיש. בגמרא לא מצאנו את אמירת הקדיש, אלא כך משמע מהתוספתא וכך כתבו הפוסקים. רוב הראשונים העתיקו את זה להלכה, וכך המסקנה שמיד המשלים אומר את הקדיש. אם המשלים הזה, זה שעלה משלים, הוא לא יתום, יש לו אבא ואמא, יכול החזן לומר במקומו את הקדיש, לאו דווקא הוא. גם אנשים אחרים יכולים לומר את הקדיש. היסוד הוא אבל, אי אפשר לומר קדיש אם עדיין לא נגמר חובת היום. אפילו אם יהיה לך שני ספרי תורה, אם עדיין לא נשלם חובת היום, אסור לומר קדיש. כגון, בחול המועד, יש לך קודם קריאה, קריאה ראשונה, 3 עולים בספר הראשון, אחר כך העולה האחרון, בחומש במדבר, בספר במדבר, בפרשת פנחס. אז על הספר הראשון לא אומרים קדיש, עדיין לא נגמר חובת היום. בחול המועד, חובת היום 4 עולים, וכאן יש רק 3. לכן, רק האחרון, הרביעי, הוא שיכול לומר את הקדיש, ולא השלישי. כך גם בעוד 10 ימים יש לנו שבת וראש חודש. בספר תורה הראשון, אם עלו 7 עולים, המשלים יכול לומר קדיש וגם המפטיר, יש 2 קדישים. אבל אם החזן משום מה לא יעלו 7, אלא לספר תורה הראשון יעלו רק 6 עולים. אז המשלים לא יכול לומר את הקדיש, אלא רק המפטיר בספר תורה השני יכול לומר את הקדיש. כך גם אם יש 3 ספרי תורה, בראש חודש טבת שחל בשבת, או ראש חודש אדר וניסן אם חלו בשבת, מוציאים 3 ספרי תורה. ספר תורה הראשון, פרשת השבוע, ואחריו פרשת ראש חודש, חנוכה, או שקלים והחודש. בכולם יהיה אותו כלל. אם האדם הזה העלה 7 עולים לספר תורה הראשון, כך העלה החזן, אם כן המשלים בספר תורה הראשון אומר קדיש, המשלים השני בספר השני אומר קדיש וגם המפטיר. אבל אם לא עשו כך, אלא בראשון העלו רק 6. אז רק בספר תורה השני, שהוא מספר 7, רק אחרי הספר תורה השני יכולים לומר קדיש. זה הכלל תמיד, חוץ משמחת תורה. שמחת תורה, למרות שנשלם חובת היום בחתן תורה, אפילו לא אומרים קדיש, אלא מתחילים מיד חתן בראשית. כדי שלא יהיה זמן לסטן לקטרג, אלא רק לאחר קריאת בראשית, רק אז אומרים את הקדיש, ולא קודם לכן, זה הכלל למעשה. יש אמנם חולקים. הלקט חולק על זה, והוא מעיד גם שבבית הכנסת אליהו הנביא בעיר העתיקה, היו אומרים רק בספר תורה השני, לעולם לא היו אומרים בספר הראשון, אפילו אם הושלם חובת קריאת היום. בית הכנסת הזה היה מיוחד במינו, הרב עצמו היה מתפלל שם הלקט, והיה שם גם נס גלוי פעם, לכן תמיד התפללו שם גדולי עולם, ומביאים ראיה אפילו מהמנהג שהיה בבית הכנסת הזה. המעשה שהיה, הגויים פעם העלילו עלילת דם על עם ישראל, שחטו איזה נער וזרקו אותו שם לחדר, ואחר כך באו והסתערו על היהודים, על הרובע היהודי, רצו לשחוט את כולם. אמרו, אתם הרגתם את הילד הזה. היה שם הצדיק רבנו קלונימוס, והוא על ידי שמות הקודש החיה את הילד הזה, החזיר אותו לחיים, והנער הזה אמר, מי שהרג אותו ומי שזרק אותו לאותו מקום, ואחרי זה עוד הפעם חזר ומת. ואז ראו כולם את העלילה, אז הבינו הגויים מי עשה את הרצח המתועב הזה, ועל זה רמוז בנשמת כל חי, פוקח עברים וזוקף עיניים, מסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. הקטע הזה לא כתוב בזוהר, נשמת המקור שלו מהזוהר, גם הראשונים העתיקו את הנוסח של נשמת, הקטע הזה לא כתוב. רבי דוד אבו דירהם מעתיק את הנוסח של נשמת כל חי ומפרש כל קטע. הקטע הזה לא כתוב שם בדברי רבי דוד אבו דירהם, אלא זה קטע שהוסף אחר כך, הוסיפו אותו בתקופה שקרה הנס הזה שאמרנו. כל המעשה הזה הובא בספר שמחת הרגל של הגאון חידה, נתיב עם, ועוד העתיקו את כל זה, את כל הנוסח הזה. אז כמו שאמרנו, שם בבית הכנסת היה להם מנהג אחר, אבל לנו לדידן אנחנו לא נוהגים כך, אלא עדיף יותר לומר שלושה קדישים, כיוון שבספר תורה הראשון הושלם חובת היום, לכן מן הראוי לכתחילה לומר גם על הראשון קדיש. אותם שצריכים להוציא שניים או שלושה ספרי תורה משום תורה ציבור, אתה גולל מפרשת שלח לך עד פרשת ראש חודש, בינתיים האנשים יחכו, זה לא כבוד של הציבור, לכן מראש מתכננים שני ספרי תורה, או עם חל שבת בחנוכה, שבת חנוכה בראש חודש, גם שם אתה מוציא שלושה ספרי תורה, ואז קודם פרשת מקץ, אחר כך אתה עובר פרשת נסו, פנחס, זה חומש אחר, לגלול משמות עד מבראשית עד במדבר, זה לוקח זמן, לכן לכתחילה מוציאים כמה ספרי תורה, ואם מושלם חובת היום אתה אומר על כל ספר תורה בפני עצמו אתה אומר גם קדיש. רק אם אין ברירה, יש בתי כנסת מסכנים עניים, אין להם עדיין שלושה ספרי תורה, רק ספר אחד, אין להם ברירה, יגידו את הקדיש אחרי שנגמר שבעה עולים, אחר כך התחילו לגלול, יעשו את הגלילה, אין להם ברירה. אני עובר לדברי הרמה. הרמה מסיים שגם בארבע פרשיות יכולים לעלות ילד קטן. הדין הזה יש בו מחלוקת גדולה בראשונים. לפי דעת רבנותם, בכל פעם שיש לך שתי ספרי תורה, בספר תורה השני אי אפשר לעלות ילד קטן. טעמו ונימוקו של רבנותם, נכון הדבר שהגמרא במגילה כף בית אמרה, הכל עולים למניין שבעה אפילו קטן, הכוונה היא הילד הקטן הזה יהיה אחד משבע, יש שבעה עולים, הוא מובלע ביניהם. אבל כותב הר"ן, אי אפשר שכולם יהיו ילדים, תיתן כל השבעה עולים לילדים, זה לא ייתכן. לפי זה אומר רבנותם, הוא הדין גם פה, כאן אתה בא ונותן בספר השני ילד קטן, אין יותר מאשר עולה אחד, סך הכל יש עולה אחד בספר השני, ואת כל הספר הזה אתה נותן רק לילד. לכן לפי רבנותם, לעולם בשבת בראש חודש אי אפשר לתת לילד עליית מפטיר, כי הספר תורה השני עולה אחד בלבד שיהיה ילד, זה לא אי אפשר, לא ייתכן. כך גם ארבע פרשיות, שקלים, זכור, פרה והחודש, גם כן אי אפשר לתת עלייה או בשבתות של או חגים, בכל החגים יש לך שני ספרי תורה, הספר השני מפתיר, אי אפשר לתת לילד לפי דעת רבנותם. כך דעת ספר המנהיג ועוד. אבל רוב הפוסקים חלקו על דעת רבנותם. המורדכי, הר"ן, רוב הפוסקים אמרו, כיוון שאתה מחבר, זה לא ספר בפני עצמו, אתה מחבר, הרי יש לך חובה לקרוא שבעה עולים, הכל נקרא דבר אחד. שני ספרי תורה, כדי שלא יהיה תורה ציבור, אבל זה למעשה המשך, הכל זה נקרא קריאת התורה. ולכן אין אף כמינה אם אתה נותן עלייה לילד בספר הראשון או השני, בכל מקרה הדבר אפשר, כך הוא המנהג וכך הוא עיקר הדין. לכן, בעוד 10 ימים, אם רוצים לתת לילד קטן עליית מפתיר, הילד הזה יודע לקרוא יפה, קורא יחד עם החזן מילה במילה, הכל, מעיקר הדין הדבר אפשר. אלא אם כן הוא שואל לך תחילה, מה העצה יותר? תגיד לו, העצה טובה, תקנה משלים. משלים זה יותר טוב. אבל אם קנה מפטיר, יש להם על מי לסמוך. כל זה לגבי עליית מפטיר בשבת וראש חודש וכיוצא בזה, שכל הקריאה היא רק מדרבנן. אבל שבת זכור או שבת פרה, הרי קריאת התורה שם היא דאורייתא. ולכן שם מן הראוי לא לתת לילד קטן עליית מפטיר. לא רק לכתחילה. אפילו אם כבר קנה הילד הזה, תגיד לו עצה פשוטה. תגיד לו, במקום מפטיר, תעלה אתה משלים. נקרא לאדם הזה שעלה, שקנה מפטיר, משלים, תגיד לו, כך וכך העניין, אתם מתחלפים, אתה עולה מפטיר, זכור, והוא עולה את המשלים, וזה יפתרו את הבעיה. כל זה לכתחילה. אבל אם עלה, לא ירד. קורה לפעמים שהגבי הזה לא חשב על זה כלום. מראש לא חשב. עלו את כל העליות, המשלים גמר, ואז אומרים, מפטיר יעמוד בכבוד, ואז הילד הזה בא ועלה. עכשיו החזן לא יודע להוריד אותו, להביא מישהו אחר. אם תוריד את הילד היתום הזה, הוא מסכן, התחיל לבכות. יהיה לו עגמת נפש נוראה, אין לך פיצוי לתת לו עלייה אחרת. כאן בדיעבד לא מורידים אותו, כמו שאמר רבח בשאר האחוונים. למה לא מורידים אותו? הרי קריאת זכור דאורייתא. איך הילד הקטן יוציא אותנו ידי חובת מצווה מן התורה? ההסבר הוא, נכון שמצוות זכור היא מן התורה, אבל אתה לא יוצא ידי חובה בברכה. אתה יוצא ידי חובת זכור בשמיעה של המילים זכור אשר עשה לך עמלק, וזה אומר החזן. החזן הוא אדם גדול, הוא איש. לכן לזה אין כל כך כפדה. מה תגיד הברכות? הברכות תמיד רבנן. לכן אם העלה לא ירד, הן לגבי זכור והן לגבי פרה. אבל אחד חילה כמו שאמרנו לא ייתנו לו. במה דברים אמורים? אם הילד הזה רק מברך, אבל אם הילד הזה אומר, אני חזרתי על הקריאה, הוא ישב שבוע שלם וחזר, הוא רוצה גם לקרוא זכור אשר עשה לך עמלק, זה לא תיתן לו בשום אופן. לא רק אם הוא ילד קטן שהוא עדיין פחות מגיל בר מצווה, אלא אפילו אם הנער הזה הוא אחרי בר מצווה, גם כן לא תיתן לו בשום אופן לקרוא פרשת זכור. הטעם לדבר, בכל דבר שהוא מצווה מן התורה, נער כזה שבא להוציא אותנו ידי חובה, אנחנו צריכים לבדוק אותו ולדעת אם בוודאי הוא גדול או לא. כהלכה למשה מסיני, נער שהגיע לבר מצווה והביא שתי שערות, רק אז הוא נחשב גדול. אם עדיין לא הביא שתי שערות, הוא עדיין נחשב לילד קטן. אז מה שווה שהוא בר מצווה? אולי הוא עדיין לא הביא שתי שערות. נכון הדבר שרוב הילדים ביום הבר מצווה מביאים שתי שערות. זה נקרא חזקה דרבה. אפילו אחי, יש מיעוט המצוי שלא מביאים שתי שערות. ואנחנו חוששים בדברים שהם דאורייתא, חוששים לדברים כאלה שהם מיעוט המצוי. יש לנו עשרות דוגמאות בכל חלקי התורה, בכל העניינים בנושא הזה. אני אפרט חלק מהדוגמאות. למעלה בסימן י' א' דיברנו מה שכתב המגן אברהם, שאסור לתת לילד שיתווה מהצמר חוט לציצית. לא רק ילד, אפילו אם הוא בר מצווה, עדיין לא. תביעה שזירה וקשירה לקשור את הציציות. אנשים בעלי חנויות שמוכרים ציציות, אז לפעמים אין להם זמן מספיק לקשור את הציציות האלה, ויש להם מזה רווח טוב. זה בלי מס הכנסה, בלי מס ערך מוסף, מרוויחים על זה מצוין. הוא מעסיק את כל המשפחה, מעביד את כולם בזה. לא ייתן לילד שלו. אלא אם כן הוא אחרי בר מצווה, לקח אותו פעם למקווה, הוא בדק, ראה, יש לו שתי שערות, או תחת הזרוע, או בין הרגליים, רק אז הוא יכול לתת לו לקשור. הלאה וחילו. כך גם לגבי קשירת תפילין או כתיבה. אם הילד הזה סופר בן סופר, למד טוב את ההלכות, יודע את ההלכות מצוין, יודע לכתוב יפה מאוד. אל תיתן לו לכתוב. למרות שהוא בר מצווה, אסור לו לכתוב. אלא קודם תבדוק אותו אם הביא שתי שערות, ורק אחר כך יהיה רשאי לשבת ולכתוב. כך גם, תקיעת שופר בראש השנה, הוא רוצה לתקוע לנו. אל תיתן לו לתקוע, הוא תוקע, מקיים מצווה מן התורה, מוציא אותנו ידי חובת מצווה מדאורייתא, אם לא ידוע אם הביא שתי שערות, אתה לא יכול לתת לו, למרות שהוא מיד אחרי בר מצווה, כבר הגיע לבר מצווה, אפילו אחי עדיין לא. וכן בשאר כל הדברים, גם לגבי חליצה. הגמרא ביבמות דנה לגבי אדם שמת בלי בנים, ונשארה האלמנה זקוקה לחליצה. אז היא מחכה, הגיע הילד הזה היום לבר מצווה. לא יכולים היום לעשות החליצה, למרות שהיום כבר הוא בר מצווה. קודם כל שיבדקו אותו בדין, אם בדקו אותו הכל היה בסדר, יקבעו את המקום כדי שיעשו מחר למחרת את החליצה כדת וכדין. זה מה שחייבים לכתחילה לעשות, ואין להם רשות לעשות את החליצה מבלי בדיקה, וכן כל כיוצא בזה. כל זה משום שיש מיעוט המצוי קרוב למחצה שלא מביאים שתי שערות. וגם בשאר הדברים אתה חושש תמיד למיעוט, כגון הגמרא במסכת פסחים ד' אומרת, אדם ששכר דירה ביום י' ניסן, למרות שרוב האנשים בודקים בליל י' אם המזכיר נמצא פה לפנינו, חייבים לשאול אותו, תשאל אותו בדקת או לא, כיוון שיש מיעוט, מיעוט המצוי שאינם בודקים, לכן יש עליך חובת שאלה. כך גם אתה שוחט בהמה, אתה לא יכול לומר רוב הבהמות כשרות, אלא אתה חייב להכניס את היד לריאה, לבדוק את הריאה. אם אין שם חור, אין שם סריחה, למה? כי יש מיעוט המצוי שיש להם סריחות וחורים ואולי התרפה. לכן אתה לא יכול לאכול מהבהמה, אלא אם כן בדקת קודם את הבהמה הזו בדיקת הריאה, בדיקת פנים. וכן כיוצא בזה, מרן כתב הלכות שחיטה. אדם שהתחיל לשחוט לפעם ראשונה או השנייה, אתה חייב אחרי זה לשאול אותו, איך היה השחיטה, בסדר? לא התעלפת באמצע, אולי היה לו איזה עילפון קטן ועשה שהייה, דרסה או דבר אחר. אתה לא אומר, נלך אחרי הרוב, הרוב ברוך השם, יש להם אומץ, שוחטים, לא קורה להם כלום. אבל יש מיעוט המצוי ששוחטים בהתחלה, ואז קורה מה שקורה. לכן אם הוא נמצא לפנינו השוחט, אתה חייב לשאול אותו. וכן כיוצא בזה, התוספות בשבת ג' הסבירו, מדוע יש חובה להפריש תרומות ומעשרות מדמי. רוב עמי הארץ מעשרינן, אם כן למה אתה בא צריך להפריש מעשרות? הסבירו התוספות, יש מיעוט המצוי שלא מעשרים, ולכן חייבו חכמים להפריש מעשרות מדמי. אתה רואה שלא הסתמכו חכמים על הרוב, כיוון שהיה מיעוט גדול, זה לא מיעוט של אחוז אחד או חצי אחוז. כאן היה קרוב למחצה במיעוט הזה, ולכן חששו לזה חכמנו. כל הדין הזה שאני אומר פה לכתחילה, אבל אם קרה הדבר והחזן שקרה להם בתורה בפרשת זכור או פרה היה נער שהוא אחרי בר מצווה ועדיין לא נבדק אם הביא שתי שערות, בדעבד יצאו ידי חובה. למה? תלך אחרי הרוב, החשש הוא שלכתחילה אל תעשה את זה. אבל לא מצאנו שחכמים יחייבו בדעבד לחזור, כי הרי אמרו הזרע האמת וחמדת שלמה, שחזקה דרבה שמסתמה הביא שתי שערות ביום הבר מצווה היא חזקה גמורה, חזקה אלימה. ולכן כל זה אנחנו אומרים בגדר לכתחילה, שיזהרו מחזן כזה. אבל בדיעבד, מה ידעבה הבא? לא צריך בשביל זה עדים אנשים זרים. האבא יכול להעיד על בנו בדבר הזה. אמר, ראיתי איתו במקווה, ראיתי שיש לו שתי שערות. כאן זה עניין של איסור, איסור ביתר, ועד אחד נאמן באיסורים, לכן לא צריכים בשביל זה שתי עדים אנשים זרים, לא צריכים בשביל זה עדות בבדין, אלא עדות כלשהי מספיק בשביל הדבר הזה. אני מסיים את דברי הרמ"א. אין חילוק בזה בין הוסיף על מיליון הקרואים או לא, בין מוציאים ספר אחד או שניים. גם לגבי יום טוב, מעיקר הדין, המפטיר עולה למניין חמישה עולים, או לגבי כיפור. המפטיר יכול להיות השישי, אבל אנחנו מחמירים לכתחילה, כמו שאמרנו, ונותנים תמיד למפטיר שיהיה רזרבה, חוץ ממנו יש חמישה, שישה או שבעה עולים, תמיד המפטיר הוא נוסף על כל העולים שכבר עלו. אבל אם החזן לא שם לב וגמר את כל הפרשה כולה עם שישה עולים, אחרי שגמרו הרגישו, אז יאמר החזן או הגבה, יגידו לעולה הזה אל תגיד קדיש. לא יאמר, כמה שעדיין לא גמרו שבעה. מיד אחרי זה יעלו עוד עולה. העולה הנוסף יקרא לו החזן משביעי, עוד הפעם יחזור יקרא לו עד הסוף. השביעי הזה יאמר את הקדיש, ואחר כך המפטיר חוזר על הקריאה הזו למעשה כבר פעם שלישית, אפילו אחי, יחזור ויקרא המפטיר, כדי שיהיו שמונה בסך הכל. ואם לא נזכרו מיד, אלא המשלים הזה שגמר העולה מספר 6, טעה ואמר גם קדיש. אפילו אם אמר קדיש, אומר הגאון חידה, שיכול עדיין לחזור, יוסיפו עוד גם העולה, שיהיה מספר 7, שהוא יהיה המשלים האמיתי, ואחריו רק יהיה המפטיר. זו התקנה שאומר הגאון חידה. מרן לא חייב כך, מרן אומר שלא צריך. אפילו אחי, אנחנו מחמירים מן הראוי לכתחילה שיחזור. אבל אם לא שמו לב לזה, אלא כבר התחיל המפטיר לברך את ברכות ההפטרה. זאת אומרת, עם המפטיר היו בסך הכל שבעה עולים, והמפטיר כבר התחיל לומר את ברכות ההפטרה. נו, בדעבד יצאו, מי דהבה הבא. כל זה אם התחיל את הברכות. אם לא התחיל את הברכות, אז עדיין יעצרו אותו שלא יאמר את ברכות ההפטרה, אלא הוא יהיה, הוא עצמו נחשב משלים, ויוסיפו עליו עוד עולה נוסף, כדי שיהיה להם לפחות את השמונה עולים בסך הכל, כדי לצד ידי חובה על איבא דיקו לעלמה. טעות כזו יכולה לקרוא הרבה בחגים. בחג החזן מכין את הפרשה, וכתוב לו שם במחזור איפה להפסיק. הוא לא שם לב שזה יום טוב שחל בשבת וצריכים שבעה עולים, לא שמו לב, שכחו מזה, מכרו רק חמישה עליות והעלו רק חמישה עולים. עם המפטיר סך הכל יש להם שישה, לא יצאו, אפילו בדיעבד לא יצאים. אפילו אם נאמר הם לא שמו לב, גמרו מוסף, גמרו את כל התפילה, רק אחר כך אחד האנשים אומר, רבותיי, היום זה שבת, איך זה קראנו רק שישה עולים? לא יצאו ידי חובה. יוציאו עוד הפעם ספר תורה ויעלו עוד עולה בפרשה הראשונה, כדי שישלימו חובת היום לפחות שבעה עולים. זה המינימום, לא ייתכן פחות מזה. לכן כל מה שאמרתי שמתחילו את הברכה של ההפטרה בדיעבד יצאו, כל זה כשהמפטיר היה מספר שבע לפחות. נכון שאנחנו מחמירים לכתחילה, אתה מעלה את המפטיר שמיני, כאן בדיעבד שיתחילו את הברכה שימשיך. אבל מה שאין כן פה, פה לא היה לך אפילו את המספר שבעה עולים. עם המפטיר היו סך הכל שישה. לכן אין מנוס. אפילו אם האדם הזה גמר את ברכות ההפטרה, חתם מקדש השבת ישראל והזמנים, עדיין זה לא מאוחר, יעלו עוד עולה לספר תורה הראשון, יחזרו קצת אחורנית, כדי להשלים את חובת קריאת היום. אם החזן שלהם תלמיד חכם, יודע לנווט את הכל בצורה יפה, מקדים רפואה למכה. אבל לפעמים יש חזנים ככה עמי ארצות, וקורה לפעמים טעויות מעין אלה. כן. אם הכהן בעצמו רוצה גם לעלות עליית מפטיר, כדאי שלא יעלה עליית כהן, ייתן לכהן אחר. ואפילו אם אין שם כהן אחר, יצא רגע החוצה, יגידו ישראל במקום כהן יעמוד בכבוד, אחרי שיתחיל הישראלי את הברכה הראשונה אשר בחרבנו ייכנס, ואז יוכל לעלות עליית מפטיר. זה לך תחילה. אבל קורה לפעמים שהכהן לא חשב על זה מראש, וכבר עלה עליית כהן. אחר כך הוא בא לשאול, אני רוצה גם עליית מפטיר. בעיקר הדין מותר. בספר תורה אחד אין איסור. אבל אם יהיה הדבר בעוד שבועיים, שבת וראש חודש, בשני ספרי תורה אסור לך לעלות פעמיים. למה? אנשים יגידו, למה הוא עולה עוד הפעם בספר השני? כנראה היה טעות בספר הראשון, לכן הוא עולה מיד בשני. נמצא שהוא מוציא לעז על הספר הראשון, וזה לא ייתכן, זה אסור. ולכן אין לו מנוס, אין לו ברירה, כי אם האדם הזה חייב לוותר על המפטיר, או יפנה לאדם הזה שקנה משלים, בוא נחליף, אם יסכים, הנה חנמי יהיה רשאי לעשות כן. אבל עצה טובה להימנע, אם הוא כהן או לוי, יבחר לו מספיק מפטיר, מה הוא צריך לבלוע את כל העולם, הוא יעלה שתי עליות, ואנחנו הישראלים אפילו אחד לא, אלא ישתדל להיות וטרן, כי כל מה שכהן עולה ראשון, זה לא מצווה מן התורה, חובה מן התורה, זה מפני דרכי שלום. וכאן יוותר פעם אחת, זה עדיף יותר. אני קורא סימן רש פבט סעיף ה. אם לא נמצא מי שיודע להפטיר, אלא אחד מאותם שעלו לקרות בתורה, כבר אמרו שליח ציבור קדיש אחר קריאת הפרשה, זה שרוצה להפטיר צריך לחזור ולקרות ויברך על קריאתו תחילה בסוף. למעלה בהלכות תלמוד והלכות קריאת ספר תורה מרן כתב, אדם שרוצה לעלות עלייה נוספת חוץ ממה שעלה פעם, רוצה לעלות פעם שנייה, יש יותר אם זה באותו ספר תורה, אבל בשני ספרי תורה אינו רשאי לעלות. כאן הבעיה היא שמכל אותם האנשים שעדיין לא עלו לספר תורה, אין אף אחד שיודע לקרוא טוב את ההפטרה. מגיעים למפטיר, אין להם מועמד שעדיין לא עלה לתורה, אלא רק אלה שכבר עלו מעליית ראשון מהכהן עד המשלים, רק אחד מאלה יודע לקרוא מפטיר. למי ניתן אם כן לקרוא את ההפטרה? על כורחנו לתת את זה לאחד מאותם האנשים שעלו קודם, נותנים להם שחזרו פעם שנייה, עולה שוב. אין שום איסור שהאדם הזה יעלה פעם נוספת. נכון שלא רצוי, לא כדאי לכתחילה, אבל מעיקר הדין הדבר מותר. הגאון רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, ועוד הרבה מגדולי האחרונים התירו בזה. ולכן, מוטב שיחזור ויקרא עוד הפעם עליית מפטיר אחד מהאנשים שכבר עלו לספר תורה, ולא יעלו לספר תורה חלילה איזה אמרת, איזה אדם שלא יודע לקרוא טוב את ההפטרה. בפרט, יש הפטרות שהעברית שם היא קשה מאוד, כמו ספר יחזקאל, ירמיה, ישעיה. הרבה פעמים האדם הזה, כל פסוק שקורה יש לו 6-7 טעיות. כל טעות שאתה מתקן אותו, לא עובר מילה או שניים, טעות יותר גדולה. אתה מתקן אותו, לפעמים הוא חוזר ואומר בסדר. אבל לפעמים כשהוא חוזר הוא עושה טעות יותר גדולה אחרת. אין הדבר סוף. לכן אחד כזה שלא יודע לקרוא טוב, שלא יקנה עליית מפטיר, יקנה עלייה אחרת. בשום אופן לא מתירים לו לעלות עלייה כזו בצורה מסורסת, שיקרא את המילים בצורה כזו. לכן, עדיף יותר שניתן את עליית המפטיר לאחד מאלה שקראו קודם. הבעיה הזו קיימת גם כשהכהן הזה יש לו הזכרה. הוא עלה עליית כהן, אחר כך הוא רוצה לעלות גם עליית מפטיר. מעיקר הדין הדבר מותר. אבל סוף סוף יש מחלוקת, ולכן אם הוא שואל הצעה טובה, אומרים לו, למה לך לעלות עלייה כפולה? גם כהן וגם מפטיר. יותר טוב, מעיקרה, תעלה רק מפטיר בלבד, עליית כהן אל תעלה. תיתן לכהן אחר. אפילו אם אין שם כהן אחר, רק הוא, אפילו אחי, יכול האדם הזה לעשות כך. יכול האדם הזה לומר, לגבי אני יוצא רגע אחד החוצה, תעלה במקומי ישראלי. יאמר הגבי, ישראל במקום כהן יעמוד בכבוד. מיד יעלה במקומו הישראלי, ואחר כך הוא יוכל לעלות עליית מפטיר כדת וכדין. גם הלוי יפסיד, נכון, אין שם כהן התפרדה חבילה. אפילו אחי, הוא יעשה את מה שהוא יכול לעשות, זה בשבילו טוב ועדיף. ולכן מן הראוי לכתחילה שהאדם הזה יעשה בדרך הזו. קל וחומר לגבי שאר העליות. אבל אם בדיעבד כבר הוא עלה, לא עשה חשבון, ועכשיו הוא בא לשאול אם יעלה מפטיר או לא, מעיקר הדין, כמו שאמרנו, אין איסור בדבר. כעת מרן דן, אחרי שגמרו את המשלים, מה יעשו? אם עדיין לא אמרו קדיש, יש עצה פשוטה מאוד. הרי מעיקר הדין, מפטיר יכול להיות אחד מהשבעה עולים. למה לך להעלות עולה מספר 8 כדי שיעלה ויברך עוד הפעם כדי שיהיה מפטיר? אותו האדם עצמו שעלה משלים, נהפוך אותו למפטיר. תן לו מיד את החומש שיתחיל את ברכות ההפטרה אשר בחר בנביאים טובים. זה מה שצריך לעשות. אבל הבעיה שדן בעריבש, כשהמשלים הזה סיים לגמרי ואמור כבר קדיש, כבר אמרו קדיש, אז האדם הזה כאילו הסתלק מהעניין, ולכן אינו רשאי להיות הוא בעצמו המפטיר. ממלא, אם אתה רוצה עכשיו לעלות מפטיר, ואין לך מהאנשים שעדיין לא עלו, אלא רק מהישנים שכבר עלו, בסדר, תעלה אחד מהאנשים, אבל בתנאי שיחזור עוד הפעם, פעם שנייה, ויברך על התורה פעם נוספת, ואחרי זה רק יתחיל את ברכות ההפטרה. כל מה שהותר שעולה אחד יעלה אפילו פעמיים, כל זה בספר תורה אחד. אבל אם יש להם באותו שבת שני ספרי תורה, כגון בשבת הבאה יהיה לנו שבת וראש חודש, אותו האדם שעלה עליית כהן רוצה גם לעלות עליית מפטיר, יש לו הזכרה של אבא שלו, לא יכול. הטעם הוא משום פגמו של הספר תורה הראשון. אנשים יגידו, למה האדם הזה מיד עולה בספר השני? כנראה מצאו איזה משהו, כנראה היה טעות בספר הראשון, לכן הוא מזדרז מיד ועולה בספר השני. כדי לא להוציא לעז, לכן בשום אופן לא מתירים לעולה אחד שעלה בשני ספרי תורה באותו מקום. אם זה לא באותו מקום, אין בעיה. הדבר מצוי הרבה לחזנים שהם כהנים. החזן הזה קורא בתורה במניין הראשון נצח המה, שם הוא עלה עליית כהן, אחר כך הוא הולך לקרוא בעוד שני מקומות, ולפעמים במקומות האחרים אין כהן אחר, אז הוא בא נותנים לו גם עליית כהן. יכול לעלות פעמיים ושלוש וארבע. כאן זה מניין אחר. אפילו שזה ספר תורה אחר, זה לא הספר הראשון, שלחי, אין כאן חשש כזה. כי כאן זה קבוצה אחרת, פנים חדשות באו לכאן. כל מה שעשרנו דווקא באותו מקום, באותם האנשים, שיחזור ויקרא מיד בספר תורה שני, זה אינו רשאי בשום אופן, אלא על כורחם להביא עולה אחר, להשיג עוד אדם, כדי שיוכל לעלות לקרוא בתורה, ואחרי זה יוכל לומר להם את ההפטרה, כדת וכדין. הלוי לא יכול למחות, הכהן רשאי לעשות כן, מותר לו לוותר על העלייה הראשונה, יש לו אזכרה, ועל פי הקבלה, עליית מפטיר, יש בה הרבה עילוי נשמה לנפטר. לכן, אין לו טענות. הוא יכול לבקש מהגבה, יגיד לו, תרשה לי לעלות עליית ראשון. מותר ללוי לעלות עליית ראשון. אם הגבה ירצה, ייתן, לא ירצה, לא ייתן. תלוי ברצונה הטוב של הגבה. אני עובר לסעיף וב, אם טעה שליח ציבור וסיים הפרשה עם השישי ואמר קדיש, אין צריך לקרות עוד אחר, אלא יקרא עם המפטיר מה שקרה עם השישי. דקה עם אלן, מפטיר עולה למניין שבעה. לפעמים קורה, יש לך שבת ויום טוב יחד, והחזן לא שם לב להעלות שבעה עולים בספר תורה הראשון. הרבה פעמים הוא לא שם לב. אלא, בסך הכל, עלו שישה אנשים לספר תורה הראשון. ואמר כבר קדיש. לפי דעת מהר"ן ברוטנבורג, הטור והשולחן ערוך, כיוון שכבר אמר קדיש, מהי דהבה הבא? נכון הדבר שאנחנו מחמירים. אנחנו משתדלים שהמפטיר יהיה עולה מספר שמונה. לחוש לדעה שהמפטיר אינו מצטרף למניין שבעה, אלא אתה צריך שבעה עולים נטו חוץ מהמפטיר. זה אתה עושה לך תחילה כשאפשר. פה אי אפשר. פה כבר אמרת קדיש, סיימת את הקריאה עם הספר הראשון, לכן יעבירו את הקריאה מספר שבע למפטיר, הוא נקרא אומנם מפטיר, אבל מעיקר הדין הוא מצטרף למניין שבעה. אלא שהגאון חידה בספרו לדוד אמת, והרבה מגדולי האחרונים לא הלכו בזה כשיטת מרן. אלא הם אמרו לא, אפילו אם אמר קדיש, בכל מקרה יעלו משלים, יעלו עולה מספר שבע, ולעולה הזה יחזרו קצת אחורנית, ויקראו לו מסוף הקטע הקודם. כמו שאתה עושה גם העולה, תעשה גם פה אותו דבר, שיחזרו מעט אחורנית, ויקרא לו לעולה מספר שבע, ורק אחר כך תעלה את המפטיר. אין בזה חשש ברכה לבטלה ממש, כי הלשון של מרן אמר אין צריך לקרות עוד אחר. מרן לא אמר אסור לקרוא אחר. מרן אמר יכולים לסמוך על האומרים, מפטיר עולה למניין שבעה, יש להם אפשרות כזו לגמור עם שבעה עולים. אבל אם ירצה להחמיר, מרן לא יאמר שזה ברכה לבטלה. הרי בספר תיקון יששכר הוא אומר שבכל עת ובכל שעה שרוצים הציבור להוציא ספר תורה ולקרוא בכל מקום שהוא אפשר. כעת, ליל שישי, אין חיוב לקרוא בתורה, ואף אחד לא יעלה בדעתו שצריך לקרוא פרשת שלח לך או פרשה אחרת. לפי תיקון יששכר, המינימום שחכמנו חייבו שני וחמישי בשבת. אבל, אם האדם רוצה להוסיף, הוא רוצה ביום רביעי, יש להם זמן, והם רוצים להוציא ספר תורה, יכול? אמנם, רוב האחרונים חולקים על זה, כמו שאמר הגאון חידה, אבל אתה מצטרף את זה לסניף פה בדוגמה הזו. ולכן, המסקנה היא כך. אם קרה להם טעות וגמרו את הפרשה עם שישה עולים, אפילו אם אמרו קדיש, לא נורא. יעלו עוד עולה שיהיה שביעי באותו ספר תורה הראשון, ואחר כך יעברו לספר האחרון של מוסף. לא רק בשבת ויום טוב, גם בשבת רגילה עלול להיות דבר כזה כשהפרשה קצרה. ניצבים וילך, בפרט אם הם פירודות, ואז יכול להיות שהחזן הזה לא שם לב, וגמר עוד קטע בלע, לא הרגיש, במקום שמונה עולים עם המפטיר, כאן יישאר לו שישה או שבעה. אז אין ברירה, יחזרו אחורנית, ויוסיפו גם העולה, יוסיפו כמו שעושים בגם העולה, חזרים על אותה קריאה, יוסיפו עוד שניים שלושה, כדי שלעולם המפטיר יהיה עולה מספר שמונה. דיברנו בנושא הזה למעלה כשהיה דוגמה של מחלל שבת בפרסייה, שדינו כגוי. לכתחילה אמרנו שיתנו לו גם העולה. בדיעבד לא נתנו לו גם העולה, הגבה היה טיפש ולא ידע את ההלכה. עכשיו באים לשאול אחרי זה, בדיעבד יצאנו או לא? בדיעבד יצאו. מפטיר עולה למניין שבעה, אז היה לך בסך הכל שבעה עולים נטו, בדיעבד יצאו ידי חובה, מה ידיעבה אהבה. אבל אם זוכרים מעיקרה, בוודאי שלכתחילה, מן הראוי לא לתת לו עלייה טובה, אלא רק עליית גם העולה בלבד. אני עובר לסימן רש פבט סעיף ג' קרא הפרשה בתפילת שחרית בשבת ודילג פסוק אחד חוזר וקורא הוא ושניים עמו ואפילו יפטיר והתפלל מוסף חוזר וקורא כאן קרא לו טעות שדילג גם זה יכול לקרוא כשהחזן לא הלך צמוד לחומש אם הוא הולך צמוד אז הוא הגיע עד רביעי אם ידלג פסוק אחד כולם יצעקו אבל קורה לפעמים שיש חתן והוא קורא כל שלושה פסוקים עולה אחר אז במקום להתחיל פסוק ד' הוא טעה והתחיל פסוק ה' אם האנשים זוכרים מיד מתקנים אותו הוא חוזר מיד פסוק שקודם לזה אבל לפעמים האנשים לא שמו לב וכל אחד צמח על חברו רק אחרי מוסף התעוררו